כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
זאת הייתה טעות לקבע את ישראל לגז. כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט ינואר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית נתי גרינברג. לישראל אין מדיניות סביבתית ומדיניות אנרגיה. פרויקט הגז יצא לדרך מסיבות כלכליות, לא בשם ביטחון אנרגטי. המשרד להגנת הסביבה לא רלוונטי, צריך לסגור אותו, ואנחנו לא מוכנים לשינוי האקלים. דוקטור סיניה נתניהו, לשעבר המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה, בכתב אישום חריף על אופן הניהול של מהפכת הגז שמסכן את כולנו. מדינת ישראל קשרה את עצמה באבותות לגז, במקום להתנתק ולהבין שיש טכנולוגיות אחרות, דברים חדשים שמפציעים. היא חונקת את עצמה עם עוד ועוד תוכניות. הקמה של תחנות גזיות ברחבי הארץ, חיבור שכונות לגז, זה טירוף. אין מקום לדברים האלה, אומרת הדוקטור סיניה נתניהו. אני לא אומרת לא להשתמש בגז, אבל תשתמשו בתחנות הקיימות, במקורות הגדולים, למה להפיץ את זה עוד יותר? אנחנו מקבעים תשתיות שהולכות להיות איתנו בין 35 ל-70 שנה לפחות. אוקיי, מצאנו גז, אבל עכשיו הוא מגיע מאוחר מדי. היה צריך מתווה שיאפשר לנו לסגת כשיהיו חלופות אנרגיה אחרות. היה צריך לקבל החלטות בזהירות. זאת הייתה טעות לקבע את ישראל לגז. ועכשיו, ככל שהיא תכבול את עצמה יותר לתשתיות, כך היא תצטרך להצדיק אותן כלכלית, לשלם בעדן. נתניהו? את שם המשפחה שלה היא קיבלה עם נישואיה לאחד מבני דודיו של בנימין נתניהו, לא נזהרת. כל חייה היא התמחתה בכלכלה של משאבי טבע. היא יצאה לממשלות, לאיחוד האירופי, לאונסקו, עבדה עם המגזר הציבורי והפרטי, ובעיקר שימשה במשך 7 שנים המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה. ספק אם יש עוד אדם בארץ שמסוגל לראות את התמונה המלאה שממפה את משאבי הטבע של ישראל, אתגרי האקלים וההקשרים הבריאותיים, הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים שלהם, כפי שהיא רואה אותה. וכשהיא מנתחת את התמונה הזאת, התובנות שלה קשות. שרשרת של טעויות בטיפול במאגרי הגז הובילה לכך שאנו מסונדלים לעניין לעוד שנים ואף עשרות שנים על חשבון פיתוח מקורות אנרגיה חלופיים ובראשם אנרגיה סולארית. לישראל היא קובעת אין מדיניות אנרגיה ואין מדיניות סביבתית. המשרד להגנת הסביבה הוא גוף אנכרוניסטי ומיותר. 2 אחרי פרישתה מהמשרד, כשהיא רואה שעוד לא מונה למחליף, נתניהו מתראיינת לראשונה וחשה מחויבות להטריע. התמונה שהיא מציירת צריכה להטריד כל ישראלי. התמכרנו לגז. אלפי ישראלים מתים בכל שנה מזיהום אוויר. רבים יותר חולים ונפגעת איכות החיים. מספקת דוקטור נתניהו את המסגרת הכללית לדיון. לפי ארגון הבריאות העולמי, בשנים האחרונות כמעט 1,900 בני אדם מתים בישראל בשנה כתוצאה מחשיפה לזיהום אוויר, בהקשר של מזהם ספציפי אחד שנקרא חלקיקים נשימים PM2.5, וזה בלי שבדקו את הפליטות האחרות, וכידוע לנו יש גם מזהמים אחרים. וכשזה המצב, הצורך להפחית את הזיהום באוויר וגם במים ובקרקע הוא אקוטי. בכל הקשור לאנרגיה, הגז אמור היה להיות הפתרון, גם נתניהו עצמה חשבה כך, אבל המציאות המדעית השתנתה ודעתה השתנתה בהתאם, אפילו התוכניות של ישראל לא תרחו להתעדכן. נתניהו הייתה חברה בוועדת סמך לבחינת משק הגז בישראל, ושם היא אומרת, תמכתי בגז כי הוא היה חלופה לפחם שמזהם והורג אנשים, ואני עדיין חושבת שצריך היה לנצל את מאגר תמר, ודרשנו אז להגדיל את כמות הגז שבא ממאגר תמר. איך אפשר היה להגדיל אותה? על ידי הקמת צינור נוסף, הגדלת הצינור הקיים או הזרמת כמויות גדולות יותר על ידי מדחסים. השאיפה הייתה להפיק כמה שיותר מהמאגר הקיים, כל עוד אין חלופות, היא מסבירה. ובעניין הזה תמכו בי השרים גלעד ארדן, אמיר פרץ ואבי גבאי, כולם הבינו את חשיבות הגז. רצינו אותו אז ורצינו כמה שיותר ממנו. אבל עכשיו הגז הגיע מאוחר מדי. הקידוחים נמצאים בפאזה של 10 שנות איחור. בזמנו, שלמה ולד, שהיה המדען הראשי של משרד האנרגיה ואני, חשבנו שצריך לבנות מתווה שיאפשר לנו לסגת ב-2020, כדי שנראה אם צריך גז או שיהיו כבר חלופות. ב-2012 לא ידענו כמה גז יש בתמר וכמה יתגלה בלוויתן, אבל גם לא שיערנו שיהיו טכנולוגיות שישחררו אותנו מהמשאב הטבעי. הפאנלים הסולאריים, למשל, כבר מייצרים אנרגיה הרבה יותר זולה מגז ומשחררים אותנו מהתלות בו. וכיוון שלא ידענו דברים כאלה, צריך היה לקבל החלטות זהירות מבלי להתקבע. ואיך נראית ההתקבעות? איפה התלות של ישראל בגז באה לידי ביטוי? לאחרונה פורסם על תוכנית לחבר לרשת הגז 18 שכונות שנמצאות בתכנון כדי שישמש לצריכה ביתית. זה לא מה שהמדינה צריכה לעשות, להביא את הגז לבתים. בפתח העשור השלישי של המאה ה-21 אין מקום להוביל צנרת גז לשכונות חדשות. במקביל עומדים גם להקים תחנות כוח קטנות צמודות לערים, מתקני ייצור חשמל מגז שרשות החשמל מתכננת, ומעבר לזה שמדובר במפגע סביבתי, מה יקרה אם חס וחלילה מחיר הגז יעלה? וכאמור לא צריכים לעודד את הקמת התחנות האלה, צריך אנרגיה סולארית. למעשה אומרת נתניהו, מאגר תמר מספיק, לא צריכים את מאגר לוויתן. היא מכוונת לכך שכמות הגז בתמר אמורה להספיק לעוד כ-20 שנה לפחות. ולדעתה, הרבה לפני שהיא תיגמר, יהיה צריך לעבור לאנרגיה מתחדשת. אלא שמעבר כזה לא קורה, כי בעצם אנחנו משועבדים כבר לפרויקט הגז. למה זה קורה בעצם? אני רוצה להגיד אמירה לא פשוטה. מה שמנהל את המוטיבציה שהמיזמים האלה יפותחו הוא לא ביטחון אנרגטי, כי תמר כמור מספיק ולא צריך את לוויתן. אז למה מתעקשים על פיתוח? יש פה כמה דברים. הכלכלה כביכול פורחת, אבל ישראל נמצאת בגירעון גדול, והאוצר משמיע קולות שצריך להעלות מיסים. ובתוך כל זה יש פה ראש ממשלה ושר אנרגיה שאומרים שאנחנו נתעשר מהגז, נקים קרן עושר, שעד היום לא נכנס אליה גרוש. נכון, אבל צריכים להיכנס אליה מיסים מהגז. המדינה נשענת על הכסף הזה. עניין אחר הוא שלחברות הגז יש חובות לגופים הפיננסיים, והאינטרס של המפקחים על הבנקים ושוק ההון הוא יציבות פיננסית. אם חס וחלילה מחר אחת מחברות הגז קורסת, המדינה תצטרך לעשות בייל-אוט, להיכנס ולשלם את החובות. כך שאני לא רואה פה מדיניות סביבתית ולא מדיניות אנרגיה. אנו שבועים במדיניות שהיא מדיניות פיסקלית, כי הבטיחו לציבור מאות מיליארדים בקרן העושר, וכי לא רוצים שהשותפויות יקרסו, והמדינה תצטרך להיכנס לנעליהן, שזה כמובן עוד כסף. אנחנו לא יודעים מספיק. שאלת המעורבות הממשלתית בסיפור הגז לא נגמרת כאן, ומעסיקה את נתניהו גם בכל הנוגע לפיקוח. לפני כחודש, תושבים ביישובי החוף הסמוכים לאסדת לוויתן התפנו מבתיהם מחשש לזיהום בשלב הנישוב של האסדה, ונתניהו מודע שהיא מזדהה. אילו הייתי גרה שם, לא הייתי מתפנה בגלל זיהום אוויר, הייתי מתפנה כצעד מחאתי, היא אומרת. המשרד להגנת הסביבה טעה לגמרי בדרך שבה דיבר עם התושבים. במה המשרד טעה? לפני שנה וחצי, בכנס באוניברסיטה העברית, ראש האגף לאיכות האוויר במשרד אמר שלפי הנתונים שנובל אנרג'י, מבעלי האסדה נתנה, אין סיבה לדאגה. אבל אחריו קמו שני פרופסורים, מדענים מוערכים, וביקרו אותו על הנחות שלא הביא בחשבון ועל כך שהוא נשען על הממצאים של נובל. אז למי אתה מצפה שהציבור יאמין? לא במקרה בדוח של מבקר המדינה ממאי האחרון נכתב שהמשרד מראה חולשה מול התעשייה. שזו אמירה קשה וחמורה. כך שהפגיעה באמון הציבור לא נולדה מהאוויר, היא נשענת על משהו. הייתה תקופה שאסדת תמר לא הייתה תחת הסדרה, והדיווחים הראשונים של בעליה היו על מעט מאוד פליטות, ואחר כך דיווחו פתאום על הרבה פליטות. הפערים האלה גורמים לציבור להישאר חסר אונים וביטחון, בלי תחושה שיש על מי לסמוך. אני חושבת שהמשרד מנסה לעשות את מה שהוא יכול, אבל, וזה אבל גדול, קידוחי נפט וגז הם תחום התמחות מורכב. ואני חושבת שזו לא בושה כמדינה לבוא ולהגיד, אנחנו לא יודעים מספיק. למשל, במשרד להגנת הסביבה אין אגף ייעודי שמטפל ומתמחה בתחום האסדות. למיטב ידיעתי יש אדם אחד שמתמחה באסדות. ולאסדה יש הרבה מאוד היבטים, של טיפול במים, שפחים, אוויר וכדומה. המדינה צריכה להגיד, את העסק הזה אנחנו לא מכירים. לא יודעים מה ההשלכות האופרטיביות, הסביבתיות, הבטיחותיות, הביטחוניות. תראה לי מישהו מהמדינה שאמר, צאו ללמוד שנה בטקסס. לכו תשבו בנורווגיה, תלמדו. אני לא מדברת על אדם אחד. עשרות אנשים צריכים לעשות את זה. אנשים שעוסקים בבטיחות סביבתית, שאמורים לפקח. ניסית לדחוף למהלך כזה? כן, לא הקשיבו לי. היו לי כמה במות לעשות את זה. להגיד שאנחנו זקוקים לחיזוק בכוח האדם ובידע, כי זה ידע חדשני. הוצאתי מסמכים גם לממונים עליי, להנהלת המשרד, גם כשהייתי חברה במועצת הנפט. במשרד תמיד אמרו, אין כסף. למעשה אומרת נתניהו, דרך מומלצת להתמודד כעת עם מונופול הגז היא שהמדינה תיכנס כשותפה. כפי שעשו בנורווגיה ובארצות הברית, שם יש מחלקה ממשלתית שמנהלת את הקידוחים במפרץ מקסיקו. היו צריכים לעשות את זה גם בישראל, בגלל האפשרות שמשהו יקרוס והמדינה תצטרך להציל את המצב, וגם כדי ללמוד את הנושא. יש מתווה שמפקח על הפעילות ומגביל אותה, ועדה שבוחנת את הדברים. אבל כשמדובר במוצר ציבורי שהמדינה מחויבת לספק, היא חייבת להיות יותר מעורבת. היא לא צריכה להיות שותפה של חברות הגז לעד, אבל היא כן הייתה צריכה להחליט שאם היא עושה את זה, למשל למשך עשור, לתקופה של לימודים, ואז למכור את חלקה לציבור באגחים, כי הרי בניהול של דבר כזה אין לה יתרון. בתקופה הראשונה זה מאפשר להקטין את הסיכונים של כל האופרציה. לומדים את האיך והמה, איך קודחים, איך מנהלים סביבתית את קצב ההפקה כדי להבין אחר כך איך לקחת מיסים. מה זה אסדה? מאיפה יכולות להיות פליטות? איפה יש לך שליטה? נכון שהחברות מדווחות למדינה, אבל כשאתה שם יש יותר פיקוח. אני אתן לך דוגמה. אם המדינה הייתה שם, היא לא הייתה מגלה שב-2013 תמר דיווחה על X פליטות, ואחרי 5 שנים התברר שזה היה פי 10. כיום אגב היא אומרת שהם טוענים שהם הפחיתו את הפליטות ב-95%, אבל אי אפשר לדעת כי לא ראינו דוח ממצא, אלא רק דיגום מצומצם. לא חשבתם לבדוק את העניין במשך השנים? בדקנו. הצלחתי להוציא עבודה מתוך תקציבים מאיזו תוכנית אחרת בכלל, ולהפעיל מחקר של אנשים מהטכניון. 3 חוקרים כתבו עבודה מצוינת, 2 מכירים את התחום מארצות הברית. הם פרטו לנו מה יש באסדה מבחינת פליטות. העברתי את זה לאגף איכות אוויר ואקלים, וזה בסופו של דבר מה שגרם להחלטה להסתיר היתר פליטות לאסדה. מה עושים עכשיו? אבל צריך גם להסתכל על חצי הכוס המלאה. בזכות הגז יופחת השימוש בפחם. זה שאני אצר פחות חשמל מפחם ויהיו פחות פליטות, זה תוצר לוואי שזכינו בו, זה בונוס. זה לא תוצאה של מדיניות אנרגיה, כי אין פה מדיניות אנרגיה במשך שנים, אין תוכנית אב ואין מדיניות סביבתית. לא מדובר בספר תורה, בחתונה קתולית, אבל צריך לפעול לפיו. רשות החשמל רוצה לארגן את עניין ביקושי הגז, אבל היא פועלת בצורה מפוזרת, כי אין מתווה או מדיניות. זה לא שבאו ואמרו, אנחנו רוצים לטפל בסביבה, לכן אנחנו רוצים אנרגיה נקייה יותר. אני אתן לך דוגמה. הסולקנים. סולקן הוא פילטר שסופח חלק גדול מהמזהמים שנפלטים בשריפת פחם. המשרד דחף לשימוש בהם במשך שנים, בצדק רב, אבל שוב ושוב הוא ויתר לחברת החשמל מכל מיני סיבות, בגלל ועד העובדים וכדומה. לקח המון זמן עד שהם מותקנו, ועכשיו אומרים שהם לא טובים כי מטפלים רק בחלק מהמזהמים. ושוב, זה קורה כי אין מדיניות אנרגיה ואין מדיניות סביבתית. אם הייתה מדיניות, הסולקנים היו מותקנים מזמן, והזיהום שפוגע בחיים של בני אדם היה פוחת. אבל בכל פעם, איכשהו מישהו אישר לדחות את העניין בעוד שנה. מה אפשר וצריך לעשות כרגע, בנקודת הזמן הזאת, כדי לשנות את התמונה? גם מבחינת הטיפול בגז וגם מבחינת סוגיות אחרות של אנרגיה וזיהום? להוריד כמה שיותר רכבים מהכביש כדי לחסוך בפליטות. לעבור לתחבורה ציבורית וגם לרכבים חשמליים, כי בתוך 30 שנה האוכלוסייה תכפיל את עצמה, ואם לא נעשה זאת, לא נוכל לנוע כאן. בגז צריך להשתמש לתקופת מעבר קצרה. הוא לא אנרגיה נקייה, גם הוא מזהם. צריך להפסיק את השימוש בו כמעט לגמרי ולעבור לאנרגיה סולרית מפאנלים על מבנים קיימים. חשוב שייצור החשמל יהיה מבוזר. הביזור גם טוב לנוכח שינויי האקלים הקיצוניים, סופות ושאר פגעי טבע. כך לא תיווצר תלות במקום ייצור אחד. בתעשייה צריך להכיל רגולציה קפדנית עם אכיפה הדוקה ולא מתפשרת. את בתי הזיקוק כנראה צריך להקטין, כי צריך להסתכל 20 שנה קדימה ולהבין שכנראה לא נצרוך בעתיד את אותה כמות דלק ופלסטיק. דבר נוסף שלא מדברים עליו הוא הפליטה מאוניות בשל היבוא הרב לישראל. צריך להחמיר את הפיקוח על האוניות כדי לצמצם את הזיהום בקו החוף. לפרק ולבנות מחדש. הפגישה עם הדוקטור נתניהו, בת 54, מתקיימת בירושלים, שבה היא מתגוררת עם בן זוגה. בן זוגה לשעבר ואבי 2 ילדיה הוא הפרופסור נתן נתניהו, מומחה למדעי המחשב ובן דודו של ראש ממשלת המעבר, עליו היא אומרת, פגשתי אותו בכמה אירועים משפחתיים. מעולם לא דיברנו בצורה משמעותית, אין קשר הדוק בין המשפחות, אבל עשיתי לו הרבה כאבי ראש בכל מה שקשור למתווה הגז. את הדוקטורט שלה בכלכלת חקלאות ומשאבי טבע עשתה באוניברסיטת מרילנד. אחר כך לימדה באוניברסיטת בן גוריון ובאוניברסיטה העברית, והיא יצאה לגופים שונים. המשרד להגנת הסביבה הגיע בימי השר ארדן, לאחר שנבחרה במכרז, וכאמור עזבה אותו לפני כשנתיים. אני חושבת שמדענים ראשיים, ובכלל משרות מסוג זה, צריכות להיות מוגבלות בזמן. תקופת השנים שבהן כיהנתי בתפקידי הספיקה. אני חושבת שצריך לתת צ'אנס גם לאנשים אחרים, היא מסבירה. מאז שעזבה את המשרד, היא ממשיכה בעבודות הייעוץ ועוקבת מקרוב אחר מצבו. המשרד צריך להיות אקטיבי יותר, היא אומרת. הוא צריך לתקשר ולדבר עם הציבור שנהפך למשכיל ומעורה יותר. אנשי המשרד צריכים להיות כל הזמן בחזית הידע והמדע, כל הזמן לבדוק את הדברים, להיות כמה צעדים קדימה. אבל כרגע אין מדען ראשי במשרד להגנת הסביבה כבר שנתיים, ולמעשה בנקודת הזמן הנוכחית יש שלושה משרדים קריטיים לכלכלה של מדינת ישראל ולבריאות הציבור. משרד האנרגיה, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה, ואין בהם מדענים ראשיים. והכל קשור זה בזה, כי הרי ייצור חשמל הוא לא רק עניין של משרד האנרגיה והסביבה, זו גם אחריות של משרד הבריאות, כי מדובר בתחלואה ואחריות של הרשויות המקומיות. בגלל ההשקה ולמעשה החפיפה בין תחומי האחריות השונים, ובגלל מצבו הנוכחי של המשרד, נתניהו למעשה חושבת שאין לו מקום. המשרד להגנת הסביבה במתכונתו הנוכחית לא רלוונטי וצריך לפרקו. כשהוא מנסה לקדם דברים מוצדקים ובא להגן על הציבור, באים משרדים אחרים ואומרים, לא כך, זה גורם לנו לעיכובים בפיתוח. למשל, בפיתוח הגז או פיתוח שטחים וכולי. לכן, המשרד צריך להקים רשות לאומית לסביבה, ובתוך הרשות מועצה לאומית עם נציגים של כל המשרדים הרלוונטיים. כי סביבה היא לא תחום שעומד בפני עצמו. הוא קשור לאנרגיה, לחקלאות, לתחבורה, לבריאות ועוד. כך זה קורה עם רשות המים, מועצה לאומית שמורכבת מנציגים של משרדים שונים. ורשות הסביבה הזאת לא צריכה להעסיק יותר מ-40 או 50 אנשים. את השמירה על הטבע צריך להעביר לרשות הטבע והגנים ולשפר אותה. את ההסדרה מול התעשייה צריך להחזיר למשרד הבריאות. הוא זה שצריך לדאוג לבריאות התושבים. כמו ברשות המים. אם הוא מטפל באיכות המים, הוא צריך לטפל גם באיכות האוויר, ואת הפסולת להעביר לרשויות המקומיות. אז הגוף החדש יעסיק אנשי מחקר, הוא יהיה שקוף, עצמאי, מגובה תקציבית. כרגע הכלים שיש למשרד להגנת הסביבה היו נכונים למאה הקודמת, הם לא נכונים לאתגרי ההווה, לשינויי האקלים, זה לא מטופל. מהמשרד להגנת הסביבה נמסר, הגז הטבעי משמש דלק מעבר בדרך למשק המשלב באופן מיטבי, אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה, ויאפשר סגירת תחנות פחמיות מזהמות והפחתת שימוש בדלקים מזהמים. לגבי הסולקנים, איכות האוויר בחדרה השתפרה באופן משמעותי בזכותם, והפרויקט הציל חיים. באשר לטענה על נחיצות המשרד, המשרד מאמין בדרכו, ובטוח כי הנושא הסביבתי רלוונטי לכל אזרח במדינה, והאינטרס הציבורי הוא להגדיל את המשרד ולחזק אותו, ממש כפי שחשבה הדוקטור נתניהו בעת כהונתה בתפקיד. בנושא אסדת לוויתן, המשרד פעל לביסוס אמון הציבור באופן שיטתי ושקוף, פרסם נתונים, איתר מידע לא מהימן מצד נובל אנרג'י, דחה את בקשת ההיתר המקורית, קיבל הערות ציבור וגורמי מקצוע, ושמר על האינטרס הציבורי. זאת הייתה טעות לקבע את ישראל לגז, כתבתו של ארי ליבסקר, מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית. נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.